אוקיי. אנחנו במזמור י' ד' והאמת היא, זה דבר מעניין, אני עוד לא ראיתי כזה דבר בספר תהילים, לא זכור לי, אולי אני פשוט לא מספיק בקי, אבל לא זכור לי כזה מין דבר שמזמור ממש חוזר על עצמו, ממש כמעט קופי פייסט, כמעט. אנחנו נראה את המזמור ואז נראה את מזמור נון ג' ותראו שזה פשוט פשוט כמעט אותו דבר לגמרי. בואו נראה את מזמור י' ד'. למנצח לדוד. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. השם משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוקים. הכל שר יחדיו, נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם, השם לא קראו. שם פחדו פחד, כי אלוקים בדור צדיק. עצת עני תבישו, כי השם מחסהו, מי ייתן... הרגעת את כולם, זה בסדר.
לא נכון
בחשבון
מספיק
זמן. פתיחת הליכה. תודה. תעבירו ביניכם. מי ייתן מציון... מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. זה המזמור. עכשיו תסתכלו במזמור נון ג', תשאירו את האצבע במזמור י' ד', אוקיי, מזמור נון ג'. למנצח על מחלת משכיל לדוד. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. השחיתו והתעיבו עוול, אין עושה טוב. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. השחיתו והתעיבו עוול, אין עושה טוב. אלוקים משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורשת אלוקים. כולו סג יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם, אלוקים לא קראו. שם פחדו פחד, לא היה פחד, כי אלוקים פיזר עצמו תחונך, הבישותה כי אלוקים מאסם. מי ייתן מציון ישועות ישראל, בשוב אלוקים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. זה ממש כמעט 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 אותו דבר. היינו יכולים להתבלבל ולחשוב שאולי מישהו פשוט העתיק את המזמור ההוא לכאן, אבל אנחנו רואים שיש כמה שינויים. זאת אומרת, זה לא סתם, יש פה כמה שינויים. אז אנחנו, ברור שהשאלה אולי הראשונה צריך לשני מזמורים, למה לא מספיק אחד? מה בא כל מזמור להוסיף על הקודם? אבל מה שאנחנו נעשה קודם כל, זה אנחנו נסביר פשט פשוט, כמו שאנחנו תמיד עושים, כמה דקות, ואז ניכנס לעניין. אז בואו נחזור עוד פעם. למנצח לדוד, אמר נבל בליבו אין אלוקים. אנחנו מדברים על איזשהו נבל, אדם שהוא מנובל, לא ברור למי הכוונה, מי זה אותו נבל שעליו אנחנו מדברים, והוא אומר בליבו אין אלוקים. הוא משחית, מכחיש את מציאות השם, אין אלוקים. השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. השחיתו, להשחית הכוונה היא, להשחית, הכוונה היא להיות מושחת מבחינה מוסרית, כן? אנחנו מדברים על מורלטי, אנשים שמשחיתים את המעשים שלהם, התעיבו עלילה, כן? עלילה זה לא רק איזשהו מעש ספציפי, עלילה הכוונה היא התנהגות, כן? שאנחנו מדברים על הרבה מעשים, זה הכוונה עלילה, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. וזה מעניין שהפסוק מתחיל בלשון יחיד, אמר נבל בליבו, וממשיך בלשון רבים, השחיתו, התעיבו, התעיבו עלילה. ואז זה מה שמביא אותנו לפסוק ב', השם משמיים השקיף על בני אדם, כאילו השם מסתכל מלמעלה על בני האדם, לראות היש משכיל דורש את אלוקים. לראות האם יש מישהו, מישהו משכיל, מישהו בעל שכל, חוקר, מנסה ללמוד, להבין, לדרוש את אלוקים, ידיעת השם. הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. שר יחדיו, זאת אומרת כולם שרו, כן, זזו, moved away, הם כולם לא הולכים בדרך הישרה, בדרך הנכונה. הכל שר יחדיו נאלחו, יחדיו זה ביחד, נאלחו, נאלחו הכוונה היא, אפשר להגיד, דבר שהוא מסריח, כן, stinks, דבר שהוא זה נקרא נאלח, דבר שהוא מאוד מאוד לא טוב. הרב הירש מדבר על דבר שהוא מקולל, דבר רור, קיצור, לא סימפטי, איך שנסביר את זה לכאן או לכאן. הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד, אפילו אחד שיעשה טוב אין כאן. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם השם לא קראו. הרי בא הפסוק ואומר הלא ידעו, כן, וכי הם לא יודעים כל פועלי אבן. פועלי אבן, הכוונה היא אלה שעושים את המעשים הרעים, כן, פועלי אבן זה דבר שהוא רע, דבר שהוא לא טוב. כל אותם אלה שעושים את המעשים הרעים, הרי הם יודעים, אותם פועלי אבן, אוכלי עמי, אוכלי עמי, אלה שאוכלים את העם שלי, את עם ישראל, אכלו לחם, הם גם אוכלים לחם וגם אוכלים את עם ישראל, לא כל כך ברור על איזה לחם אנחנו מדברים פה. השם לא קראו, לא קוראים בשם השם. הפירוש של הפסוק הזה לא כל כך ברור. מה זה, על מה אנחנו מדברים כאן בכלל? מי הם פועלי האבן? מה הכוונה שהם אוכלים את עם ישראל? מה הכוונה שהם אוכלים לחם ולא קוראים בשם השם? מה זה? שם פחדו פחד כי אלוקים בדור צדיק. שם, איפה זה שם? איפה זה שם? על מה אנחנו מדברים? פחדו פחד, אותם פועלי אבן, הם פחדו פחד. למה? כי אלוקים בדור צדיק. על איזה דור ועל איזה צדיק אנחנו מדברים פה? עצת עני תבישו כי השם מחסהו. תבישו מלשון תביישו, כן, אתם לועגים, מזלזלים באותו אני. הצד זה advice, או יותר החלטה, בדרך של האני אתם מביישים אותו, כי השם מחסהו. האני חוסה בצל השם, חוסה בצל השם זאת אומרת, כאילו, איך אומרים את זה, like a shelter, כן, שהוא נמצא בצל של הקדוש ברוך הוא, ואתם הגויים, אתם פועלי האבן, מביישים את העני, אתם מזלזלים בו, אתם לא אגים לו. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב השם שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. זה מסתיים בתפילה שהלוואי, מי ייתן שהקדוש ברוך הוא יביא מציון את ישועת ישראל, מירושלים את ישועת ישראל, בשוב השם שבות עמו, כשהקדוש ברוך הוא ישיב את שבות עמו, מלשון שבי, מי שאלה שנמצאים בגלות בשבי, ואז יגל יעקב ישמח ישראל. טוב, זה הסיפור שכאן לא כל כך ברור על מה אנחנו מדברים פה. זה נשמע שיש לנו עסק עם מישהו מאוד לא סימפטי, עם איזשהו נבל, ויש לו חבורה שלמה מסביב, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה ומחפש לראות האם יש מישהו שכן עושה טוב, ואין אף אחד, וכולם הם פלי אבן, וכולם משתלטים על עם ישראל, אוכלי עמי, ואז יש איזשהו פחד שהם מפחדים, והם זלזלו בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל. לא לגמרי ברור על מה אנחנו מדברים כאן, ועוד פעם, פחות או יותר אותו הדבר עם כמה שינויים קטנים, יש לנו במזמור נון ג' כמו שראינו, וכמו שאמרנו, השאלה היא למה יש פה שני מזמורים, רק הבדל אחד אני רוצה שתשימו לב, בין שני המזמורים האלה, תסתכלו בפסוק ב' במזמור י' ד'. אתם רואים בפסוק ב', השם משמיים משקיף על בני אדם. אחרי זה, בפסוק ד', הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם, השם לא קראו. אחרי זה פסוק ז', מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב השם שבות עמו. תסתכלו במזמור, מה? נכון, במזמור נון ג', כל הדבר הזה משתנה עם השם אלוקים. נון ג' פסוק ב', סליחה, פסוק ג', אלוקים משמיים משקיף על בני אדם, אחרי זה, פסוק ה', הלא ידעו פועלי אבן אוכלי עמי אכלו לחם אלוקים לא קראו, ובסוף בפסוק ז', מי ייתן מציון ישועות ישראל, לא ישועת לישועות, בשוב אלוקים שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. שם השם משתנה פה לשם אלוקים, שאלה היא מה זה בא להראות לנו. אחת השאלות שאני מאוד מאוד אוהב להתחיל איתם, כשמתחילים להיכנס לעניין, וזה תמיד איזה מין משהו ככה מוזר, הפתיחה של המזמור. הפתיחה של המזמור, דווקא לא מזמור י' ד', זה פתיחה שהיא ככה די סטנדרטית, אבל מזמור נון ג' למנצח על מחלת משכיל לדוד. מחלת, על מה זה מחלת? אז אתם יודעים שאני אומר את זה בצורה צינית, זה לא באמת, אבל תמיד כשאתה לא יודע מה זה, אז אתה יכול להגיד שזה איזשהו כלי ניגון, כן? איזשהו כלי זמר, אז כן, אז באמת, באמת רש"י מביא שיש אומרים שזה מין כלי זמר, זה ודאי פירוש אחד שהוא בסדר גמור, אבל אנחנו נראה שגם חז"ל, גם רש"י עצמו, גם מפרשים אחרים מצאו כאן דברים נוספים, ואני רוצה דווקא להתחיל במדרש שמטפל בשם מחלת. תסתכלו במקור א', מדרש תהילים מזמור נון ג', למנצח על מחלת משכיל לדוד. זהו שאמר הכתוב, מצא אישה מצא טוב. הסתבכתי, טוב. אין סוף לאישה טובה. וכשם שאין סוף לאישה טובה, חכי, תראי מה זה אין סוף. וכשם שאין סוף לאישה טובה, כך אין סוף לאישה רעה. כן, זאת אומרת, אל תחשבו שאין סוף נשים טובות. יש, כן, יש המון נשים טובות, לא, זה לא הכוונה. אלא כשם שאין סוף לאישה טובה, כך אין סוף לאישה רעה. מה הכוונה? שנאמר, ומצא אני מר ממוות את האישה. זאת אומרת, אין סוף הכוונה היא אין גבול. כשהאישה היא טובה, אז זה מעבר לכל הגבולות שיש. כן? מה? עד הסוף. כשיש אישה רעה, זה מעבר לכל הגבולות שיש. זה עד הסוף. הוא מוצא אני מר ממוות. כן? זה יותר טוב, זה יותר מר אפילו ממוות. אמר רבי שמואל, מה זה קשור למזמור שלנו? טובה הייתה אביגיל לדוד מכל הקורבנות שבעולם. אביגיל אשתו של נבל הכרמלי, שאילו עשה אותו מעשה שחשב לעשות לנבל, אילו היה מקריב כל קורבנות שבעולם לא היו מחפרים לו, והיא באת אליו ומילתתה. זאת אומרת, דוד המלך, הסיפור שם היה שדוד המלך מגיע עם הנערים שלו, מגיעים אל נבל הכרמלי, דוד המלך באמצע הדרך שם, והוא רוצה לבקש מנבל שייתן לו ולנער שלו אוכל. עכשיו, זה לא סתם, דוד המלך גם שמר על הגן על האנשים של נבל הכרמלי. אז באיזשהו מקום היה מגיע לו. זו הייתה זכותו של דוד לקבל את זה. ונבל הכרמלי מגיב בצורה נוראית. ממש. הלשון שלו היא, שלכם, זה משמואל א', פרק כ"ה, כן, וישלח דוד 10 נערים, והם דוד לנערים, עלו קרמלה ובתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם כל לחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, ואתה שמעתי כי גוזזים לך, אתה רואים אשר לך היו עמנו, לא החלמנו, ולא נפקד להם מאומה כל ימי אותם בקרמל, אנחנו שמרנו עליהם. בקרמל זה לא הכוונה בחיפה, בקרמל הכוונה היא בהרי יהודה, כן? שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו, תננה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך דוד. אני מדבר בצורה מאוד מנומסת, מאוד יפה, שמרנו על האנשים שלך, תן לנערים שלי לאכול גם כן. ויבואו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. ויה נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. מי הוא בכלל? מה הוא זה? וקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי האם מזה המה? מה זה? לא מכיר אתכם בכלל, לא יודע מי אתם, מה פתאום? זה אוכל שהכנתי לנערים שלי. ויהפכו נערי דוד את דרכם וישו ויבואו ויגידו לו ככל הדברים האלה. וואו, סיפרו לדוד את מה שזה. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו. ויחגרו איש את חרבו ויחגור גם דוד את חרבו ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 ישבו על הכלים. קיצור, דוד יוצא למלחמה. ואז אביגייל נכנסת לתמונה. ולאביגייל יש את נבל, היא גידנר אחד מהנערים, למור הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו, ויעת בהם. כן, הוא התייחס אליהם בצורה שהיא נוראית, ואנשים טובים לנו מאוד, ולא אוכלמנו ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם ביותנו בשדה. בקיצור, דוד שמר עלינו והכל, ומה שנבל עשה לא בסדר. בקיצור, היא מבינה שדוד המלך הולך להילחם בנבל ולהרוג שם, להרוג את נבל ואת האנשים שלו. ואז אביגייל מגיעה לדוד ומשכנעת אותו שלא יעשה את הדבר הזה. ודוד המלך באמת משתכנע. הוא משתכנע ולא הולך למלחמה. אז פה אומרים חז"ל שאם באמת דוד היה עושה את אותו מעשה שחשב לעשות לנבל, אז אפילו היה מקריב כל קורבנות שבעולם לא היו מחפרים לו. זה משמש, זה היה חטא איום ונורא. והיא באה לו ומלטתהו. לא ברור כל כך מה היה החטא. עוד מעט נראה מה היה החטא. הווי זה הקיום של המנצח על מחלת שמחלה לו, כשם שהקורבנות מוחלים. אביגייל נקראת מחלת. למה? מחלת מלשון למחול. כן? סלח לנו, מחל לנו. ובזכותה של אביגייל נמחל האבון, נמחל החטא של דוד המלך. אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא הטובה ותהיה לטוב, וילך הרע ברעתו. כלומר, הטובה אביגייל תהיה לטוב, הרי היא התחתנה עם דוד, וילך הרע ברעתו נבל, הוא ימות. שנאמר, ויהי כעשרת הימים, ויגוף השם את נבל, וימות. הוא חטף את כף לב, אני יודע מה שהוא חטף, והוא מת בעצמו. ומי גרם לו על ידי שהיה דוקטר קצרה במצוות, בקיצור, איש בליעל וכו'. עכשיו, מה היה החטא של דוד? מה הייתה הבעיה באם דוד היה עושה את זה? אז תסתכלו בקטע השני שם במדרש. אמרה לו אביגיל לדוד, אדוני המלך, אם בעדין הזה אליך, מה אתה עושה? כן, אתה מלך, מגיע אליך כזה דין תורה. באים אליך ושואלים אותך, מה הדין? אם ילך עני ויאמר לבעל, עשה עמי צדקה, תן לי פת אחד. מגיע עני אל בעל הבית ומבקש ממנו שייתן לו אוכל, תן לי צדקה, ואינו נזקק לו, בעל הבית לא מסכים, והעני נופל עליו והורגו. כן, העני מתעצבן והורג את בעל הבית. אם הם באים אצלך לדין, מה אתה עושה? מה תגיד? שמה? שהעני הזה לא בסדר? מה אתה עשית? ואתה מפקפק בדבר ואין אתה יכול להוציאו. כן, אתה תתחיל לגמגם, כי אתה הרי זה מה שקרה אצלך. והם אומרים, לא עשה כן לנבל? יבואו אותם אנשים ויגידו, הרי הוא בעצמו עשה את זה לנבל. אתה לא יכול לפסוק שאני הזה חייב, הרי אתה בעצמך עשית את זה. שכן הוא אומר, ולא תהיה זאת לך לפוקה, אל תפקפק בפיך, ואל תאמר בשביל שאתה מלך אין אדם מוכיחני. הוכח אתה בלבבך, לא תהיה זאת לך לפוקה, מונח עליך אחת, דייך אחת. בקיצור, אומרת אביגיל לדוד, אל תעשה את הטעות הזאת. אם אתה תעשה את הטעות הזאת, אתה לא תוכל אחרי זה, לא תוכל אחרי זה להנהיג צדק בממלכה. לא תוכל, כי אתה בעצמך נכשלת בזה. אז טוב, יש כל מיני תירוצים, אז למה דוד באמת כן יכול לעשות את זה והכל? אבל אביגיל אומרת לו, בסדר, תנסה לתת את התירוצים האלה למי שאתה רוצה. אבל בסופו של דבר, לא תוכל. זה היה החטא הנורא, ואביגיל חסכה מדוד המלך את הדבר הזה, ולכן היא נקראת מחלת, שהיא מחלה, היא גרמה למחול את האבון של דוד המלך. טוב, זה דבר יפה, זה דבר יפה, רק שואל מה הקשר למזמור שלנו. מה זה קשור לפה? זה מה שפותח למנצח על מחלת, פה חז"ל מצאו את הסיפור עם אביגיל, לא ברור. עכשיו ככה, עוד דבר אחד לפני שאנחנו נכנסים ללב של העניין, וזה השאלה של שני המזמורים. רש"י אצלנו במזמור י"ד אומר ככה, יש לכם את זה, הבאתי לכם את זה בדף. אמר נבל בליבו, מי זה אותו נבל שעליו אנחנו מדברים? שני מזמורים אמר דוד בספר זה, בעניין אחד. הראשון על נבוכדנצר, והשני על טיטוס הרשע. זה נתנבא על נבוכדנצר שעתיד להיכנס להיכל ולהחריבו, ואין אחד מכל חיילותיו מוחה בידו. אמר נבל בליבו אין אלוקים, מצטט רשי את הפסוק מישעיהו שמדבר על נבוכדנצר, הבאתי לכם את זה מתחת במקור ג' ואלה על במותי אב, כוונה אלה נבוכדנצר, ואתה אמרת בלבבך השמיים האלה ממה לחוכבי אל ערים כיסאי וישב בהר מועד בירכתי צפון, אלה על במותי אב אדמה לעליון. נבוכדנצר היה בטוח שהוא הולך להשתלט על כל העולם כולו, אדמה לעליון זאת אומרת אני הולך להיות שווה דוש ברוך הוא. זה הכוונה, אמר נבל בליבו אין אלוקים. זה במזמור י' ד'. מזמור י' ד' מדבר על נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש הראשון, ומזמור נון ג' אומר רשי מדבר על בית המקדש השני. תראו מתחת ברשי, על מחלת שם כלי שיר, דבר אחר על מחלתן של ישראל כשיחריב הבית. הוא כבר אמר מזמור אחר דוגמת זה, במזמור י' ד' אמר נבל בליבו אין אלוקים, האחד על חורבן בית ראשון וזה על בית שני. אמר נבל בליבו, מה הכוונה? זה על טיטוס, כשגידר את הפרוכת וחרבו מטפטף דם, אמר הרג את עצמו. מה זאת אומרת? תסתכלו במקור ד', זה הגמרא בגיטין בדף נ"ו. הגמרא שמביאה את הפסוק בפרשת האזינו, ואמר אי אלוהימו צור חסי ובו, הגויים יגידו איפה האלוקים שלהם, אותו צור שהם חסו בו, שהם בטחו בו, לאיפה הוא נעלם? זה טיטוס הרשע שחרף וגידף כלפי מעלה, כן, הוא כילל כלפי מעלה. מה עשה? אומרת הגמרא, תפס זונה בידו ונכנס לבית קודשי הקודשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה, כן, הדבר הכי נורא שרק יכול להיות בבית קודשי הקודשים על גבי ספר תורה, ונטל סייף וגידר את הפרוכת, כלומר הוא לקח חרב וחתך את הפרוכת, את הפרוכת שמפרידה, שמבדילה בין קודש הקודשים לבין ההיכל, ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא. נעשה נס והפרוכת כאילו התחילה לטפטף דם. טוב, אז יש כאלה שאומרים שזה מאותו דם שבמשך כל השנים הכהנים הגדולים היו מזים ביום הכיפורים. אז קודם כל הדם הזה לא היה על הפרוכת. הדם לא היה על הפרוכת, הוא היה על הרצפה מול הפרוכת. זה דבר ראשון. ודבר שני, אפילו אם היו כהנים שפספסו, אבל אנחנו יודעים שהדם היה נקרש, הדם היה מתייבש. אז זה שהדם מתחיל לבצבץ, דם רטוב, ליקוויד, זה סימן שהיה שם נס. היה שם נס, והפרוכת הזאת מוציאה דם. הוא כסבור הרג את עצמו. זאת אומרת שטיטוס חשב שהוא הרג את עצמו, לא את עצמו, אלא את הקדוש ברוך הוא. שנאמר, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותות. שאגו, כן, ירד צורריך, הצוררים, השונאים, בקרב מועדיך, הכוונה היא, בתוך אוהל מועד, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא נפגש, מתווה איתנו, בית המקדש, שמו אותותם אותות, הם החשיבו את האותות, את הסימנים שלהם, כאילו שהם סימנים אמיתיים. הסימן זה היה זה שיצא דם מהפרוכת. אז הוא אמר, אם זה ככה, סימן שהרגתי אותו. ואז אומרת הגמרא, אבא חנן אומר, מי חמוך חסין וקשה. חסין, איך אומרים חסין? חסין כאילו יציב, שמה? חזק, כן, ששום דבר לא יכול לשבור אותו. בסדר? זה כמו, יש זכוכיות שהן חסינות אש, שאש לא יכולה לעבור דרכם. איך אומרים את זה, נו? תרגום.
Resistance,
יכול להיות, כן. כן, שהקדוש ברוך הוא חסין, הוא זה. מי כמוך חסין וקשה, שאתה שומע ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. כן, עומד אותו רשע ומקלל בבית קודשי הקודשים, ועושה את מה שהוא עושה, והקדוש ברוך הוא שותק. צריך לזה כוח אדיר. אנחנו היום לא מבינים את זה בכלל, אבל מקום כזה בקודש הקודשים שהיה נכנס אליו כהן גדול שלא היה צריך, לא היה בדרגה הנכונה, כן? הוא לא היה מספיק כזה, הכהן הגדול הזה היה יוצא משם לא על 4, על 8, היו סוחבים אותו החוצה, כי הוא פשוט לא היה נשאר בחיים, ועזר הקרב יומת, שם זה היה קורה. לכן היו כל כך הרבה כהנים גדולים שהתחלפו בבית שני. פשוט כל אחד סיים את השנה שלו ביום הכיפורים. אז אחרי כזה מין דבר, כשמגיע טיטוס ועושה את מה שהוא עושה בבית קודשי הקודשים ולא קורה לו כלום, זה כוח אדיר. דבי רבי ישמעאל, תנא מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים. תראו, זה כל כך שני קצוות שונים. מי כמוך באילים השם, זה עם ישראל שרו בשירת הים, כשהקדוש ברוך הוא התגלה וקרא את הים, ההתגלות הכי גדולה. ופה את מי כמוך באילים השם, זה מי כמוך באילמים, כשהקדוש ברוך הוא לא מגלה שום דבר ושותק. בקיצור, אז אמר נבל בליבו אין אלוקים, במזמור נון ג' אומר רש"י, זה על טיטוס, הוא הנבל השני. הנבל הראשון זה נבוכדנצר, הנבל השני זה טיטוס, כאשר טיטוס הוא זה גם כן, הוא הנבל שאומר בליבו אין אלוקים. מה הכוונה אין אלוקים? כסבור הרג את עצמו. כן, הוא הרג את ריבונו של עולם. עכשיו, הדבר המעניין הוא שבמזמור כתוב מיד אחר כך שהקדוש ברוך הוא מסתכל, משקיף, איך כתוב שם? השם משמיים משקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוקים. הקדוש ברוך הוא מסתכל לראות אם יש איזשהו מישהו שכן דורש את אלוקים. מה הפירוש של זה בהקשר של נבוכדנצר וטיטוס? איך זה מתקשר לסיפור שלהם? אז רש"י כותב, ככה בשתי מילים, רש"י כותב שהכוונה היא, איפה זה? הנה, במקור ב', בסוף הקטע הראשון. נתנבא על נבוכדנצר שעתיד להיכנס להיכל ולהחריבו, ואין אחד מכל חיילותיו מוחה בידו. אף אחד לא אומר לו תעצור. אף אחד לא עוצר את נבוכדנצר. כאילו הקדוש ברוך הוא מחכה לבדוק אם יש איזשהו מישהו שיעצור את נבוכדנצר ויגיד לו עד כאן, אף אחד לא עוצר אותו. אותו דבר אצל טיטוס. אף אחד לא עוצר את טיטוס. למה שיעצרו אותו? למה שיעצרו אותו? הרי הם החיילים שלו, הם זה. עם כל הכבוד, מה? באים להילחם בעם ישראל, אז נלחמים. ממתי הזה? ממתי ראיתם חיילים שעוצרים את הגנרל שלהם? ואומרים לו, תעצור. למה לעצור?
אסור להם.
מה?
אסור להם.
מה זאת אומרת אסור להם?
אסור להם לעצור את
ה... אסור להם לעצור, בוודאי. בוודאי.
מה זה משנה?
מה?
מה זה משנה? למה מצפים מהגויים שהם...
נכון, 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 נכון. זה בדיוק מה שאני שואל. מה שייך? למה הקדוש ברוך הוא מצפה? וכאילו יש פה איזו אכזבה, דיסאפוינטמנט כזה, כן? הכל שר יחדיו, נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד, אף
לא
אחד.
לא,
מה?
לא,
לא, לא, רש"י. לא, 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 הכוונה היא שמה לזה. כן, אין אכזבה, אף אחד, אין אף אחד שאומר לטיטוס לעצור. מה? ריבונו של עולם. מה אתה רוצה מהם? זה לא ברור, לא ברור. טוב. אני חושב ששאלנו מספיק, נכון? נראה לי. אוקיי. אז ניכנס להסבר של הזה, מה שם? אוקיי, תודה. אין דבר. יהיה בסדר. וקיצור, ניכנס לעניין הזה. האמת היא שממש אמרתי לכם כמה פעמים, יש למזמורים האלה אפשר הרבה פעמים למצוא מספר הפירושים זה כמספר המפרשים, ולוקחים את זה הפרשנים, לוקחים את זה לכל מיני כיוונים שונים, כל מיני דרכים שונות, ואמרנו הכל יכול להיות נכון, כי המזמור עצמו הוא מזמור שהוא תפילה, ותפילה זה יכול להיות נכון על זה ונכון על זה ונכון על זה. המלבי בעצמו משתמש בזה גם כן כאן במזמורים שלנו. הפעם שתפס אותי בפירוש, ואני חושב שהפירוש הזה הוא אולי הבסיס לכל הפירושים שאנחנו נראה במזמור הזה, זה דווקא הפירוש של הרב הירש, דווקא הפירוש שלו. ואני רוצה שנראה את הדברים. הבאתי לכם פה הרבה קטעים, לא נקרא את הכל, אבל באמת מי שיש לה זמן אחרי זה שווה ממש לעבור על מזמור י"ד עם הרב הירש, ככה מההתחלה ועד הסוף, ולראות, זה פירוש נפלא. דיוק אחד קטן, שלפני שאנחנו מתחילים את מה שאומר הרב הירש, זה מה שאומרים חז"ל במדרש במקור ז'. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. אומרים חז"ל, הרשעים ברשות ליבם. דכתיב אמר נבל בליבו, ויומר עשיו בליבו, ויומר ירובעם בליבו, ויומר המן בליבו, וכן מצינו בנבוכדנצר, ואתה אמרת בלבבך השמיים האלה. יש פה איזה ביטוי, אמר נבל בליבו, ויומר המן בליבו. מה זה אומר? הרשעים ברשות ליבם, זאת אומרת שהוא אמר בתוך הלב. הוא אמר בתוך הלב. יש גם ביטוי אחר. ולמשל, כתוב בפסוק, והוא מדבר אל ליבו. יש לדבר אל ליבו ויש לדבר בליבו. מה ההבדל בין שני הביטויים האלה?
אחד
עם
השני
ואחד
עם עצמו.
מה?
אל ליבו זה אחד לשני, בליבו.
אבל בכל מקרה מדובר שהוא דיבר על עצמו. הוא דיבר על עצמו. אז מה ההבדל בין אם את אומרת את זה בליבו, או שאת אומרת אל ליבו?
אל ליבו זה נשמע כאילו אתה מנסה לשכנע.
ש?
אתה מנסה לשכנע כאילו את הלב.
מנסה לשכנע, אוקיי, בסדר. ובליבו?
זה משהו שיוצא ממך.
זה חלק ממך.
זה חלק ממך, אוקיי. בסדר גמור. אני אולי אחדד את זה קצת, ואני טיפה אחדד את זה. לדבר אל ליבו, זאת אומרת, יש פה כאילו מערכת יחסים, relationship, בין שני דברים שכאילו לא תלויים אחד בשני. כמו שני בני אדם. בעצם כמו שאת אמרת, כן? כאילו אני מדבר על מישהו אחר. בליבו, זאת אומרת שיש פה דבר אחד. יש פה דבר אחד. מה?
יש פה יצר טוב, יצר רע, ופה רק יצר רע
כאילו. זאת אומרת, אז הבליבו, זאת אומרת שכשעשיו אומר בליבו, זאת אומרת שעשיו נמצא בתוך ליבו. הוא נמצא בתוך ליבו, והדיבורים שלו הם בתוך הלב. כן?
זאת אומרת מוביל.
מה? בדיוק, אז הלב מוביל. הלב מוביל, והמן או עשיו או נבוכדנצר נמצאים בתוך הלב. אבל כשאנחנו אומרים, והוא מדבר אל ליבו, מדבר אל ליבו, זאת אומרת שהלב לא בהכרח מוביל. יש פה איזשהו מסע ומתן, יש פה מערכת יחסים ביני לבין הלב. לפעמים הוא מוביל, לפעמים אני מוביל. אז חז"ל דייקו ממה שכתוב כאן, אמר נבל בליבו אין אלוקים, זאת אומרת שהנבל הוא ברשות ליבו. הוא ברשות ליבו, הלב שלו מוביל אותו, והוא נגרר אחרי הלב שלו. עכשיו, למה הדבר הזה כל כך חשוב? תראו מה שאומר פה הרב הירש, את הקטע הזה אנחנו צריכים לקרוא.
אולי לשאול, כן. רואים את הבליבו בצדיקים או רק ברשעים?
אצל הרשעים, זה בדיוק העניין.
כן, אבל אין את המתמודד.
לא.
לא. הגרסה כזה לא אף פעם מופיע.
מה? הגרסה הזאת לא.
כי הלב מוביל אותם, ולא המוח.
מה? כן, הלב הטוב, הלב הטוב הוא כאשר הוא מונהג על ידי הדעת. זה הכוונה, אוקיי? בסדר? הלב זה הרצונות שלך. הרצונות, מה שנקרא the big red button, כן? מה שבסופו של דבר מפעיל אותך, כן? לכאן או לכאן. עכשיו השאלה היא, האם את הדבר הזה יש משהו מעל שמפעיל או שלא? אם יש משהו מעל, זאת אומרת, זה מגיע דרך הדעת ואז זה יורד אל הלב, אז בסדר. אבל אם זה מתחיל בלב, אם רק שם זה מתחיל, אז זה בעיה גדולה. אז זה בעיה גדולה, אוקיי? בואו נראה מה שאומר הרב יוש. אמר נבל בליבו אין אלוקים, את זה אנחנו צריכים לקרוא. כבר מקודם אמר הנבל, האדם הנובל, המתנוון, אין אלוקים. פה זה פירוש אדיר. נבל מלשון נובל. נובל זה כמו פרח שנובל, ציץ נובל. כן, פרח כשהוא מפסיק לקבל מה? איך?
וולט.
וולט. אוקיי, וולט. ברגע ש... לאט לאט, בסדר. ברגע ש... 5.5 שנים אני לאט לאט יודע. וקיצור, לאט לאט כשהפרח לא מקבל את האנרגיה שלו, אז הוא מתחיל להתייבש, הוא מתחיל להתכופף, הוא נובל, והמילה נבל באה משם. נבל באה משם. מה זה אומר? הכפירה בהשם אינה דבר חדש, כן? זה לא דבר חדש, אנחנו כבר הכרנו את זה מקודם. היא הופיעה תמיד כאשר בני אדם נבלו. כלומר, רוחם התנבנה בייחוד בתחום המוסר. כן? במיוחד בתחום המוסרי, כן? בתחום הזה, במיוחד אז, כאשר רוח שלהם מתנוונת, היא מפסיקה לפרוח, מפסיקה לצמוח, אז מגיע אין אלוקים. אני מדלג שתי שורות. נבל מן נבול, כן, לנבול, כמש, זה גם כן אותו דבר. מציין, זה מתאר את אפיסת הכוח המוסרי. אפיסת מלשון אפס, נגמר. אין יותר כוח מוסרי. את כוח השליטה בתאוותיו ויצריו, ואת כוח בחירתו החופשית לעשות את הטוב, אין האדם שואב עוד ממקור הרגשת החובה. כעלה כמוש, הוא מופקר כולו לרשות הדחפים החיצוניים והפנימיים, מקפח הוא גם את הניצוץ האלוקי שבנפשו, ומתמכר במחשבותיו וברצונו לעבדות החומר. כי לא השכל הוא המעלה את האדם מעל לכל יתר הברואים, להיותו בצלם דמות האלוקים. אני אסביר, בכל אופן, מה שהוא מתכוון לומר זה כזה דבר. באותו רגע, שהרוח שמרימה את האדם כלפי מעלה, הרוח הכוונה היא, כשהשכל מוביל, הדעת מובילה, ואדם עושה את מה שנכון. ומה שנכון זה אומר גם מה שמוסרי, מה שערכי, מה שצריך להיות. באותו רגע שאדם מתעייף, הוא מתעייף. אין לו כוח. אז מה קורה? אז זה לא או זה או כלום, אלא יש מי שמשתלט. מי שמשתלט זה הגוף שלו והתאוות שלו. יש כל כך הרבה סיפורים, זוכר כשהיינו בתנועת נוער, אז in the youth group, אז תמיד סיפרו לנו על אותו בחור בן 15-16 שהבטיח לעצמו שהוא ישנה את העולם, והוא יעשה ככה והוא יעשה ככה והוא יעשה ככה וילך לפי האידאלים האלה והאידאלים האלה, ואז הוא גדל והתבגר והתעייף ולא עשה מזה שום דבר, ואז איפשהו בגיל 70 פתאום התגלה אליו הבחור הזה בן 15 ואמר לו, איפה היית? איפה כל מה שהבטחת לעצמך לפני 60 שנה? אז הנקודה היא שברגע שאנחנו מגיעים לאיזושהי עייפות מסוימת, העייפות של האידיאלים מביאה לבורגנות, היא מביאה למצב כזה שהחומר מתחיל להשתלט. החומר מתחיל להשתלט. עכשיו, זה דבר מאוד מוזר, בגלל שהמזמור מתחיל באמר נבל בליבו, אין אלוקים. אין אלוקים זו טענה אידיאולוגית. נכון? אין אלוקים זו טענה אידיאולוגית. זה משהו שבא מתוך... למדתי, הסתכלתי, התבוננתי, הגעתי למסקנה. מה? כשאני
קראתי את השמעתי ייאוש, לא אידיאולוג.
מה את מתכוונת? איזה ייאוש?
ייאוש...
מה, כשטיטוס צעק שם אין אלוקים, את חושבת שהוא התייאש?
אני לא
התייאש?
קראתי על מה מדובר.
אוקיי.
כשקראתי את המילים, אני שמעתי ייאוש, כאילו, הוא הסתכל מסביב ואמר, אוקיי, אין אלוקים. כאילו, אין... זה יכול להיות אפילו שהוא הסתכל אין פה שום סדר, אין פה, אין שליטה של אף אחד. אז...
אז למה להתאמץ? כי אין אלוקים. אז רגע, אבל זה שהוא הגיע למסקנה שאין אלוקים זה מסקנה של השכל שלו? מה? זה לא. הפתיחה אמר נבל בליבו, אמר נבל בליבו, זוכרים הרשעים ברשות ליבם, מראה לכם שהאמירה הזאת היא לא אמירה אידיאולוגית. היא לא אמירה אידיאולוגית. ותראו גם אחרי זה, מה התוצאה של זה? הפסוק אומר, השחיתו, התאיבו עלילה. השחיתו זה אומר שבן אדם לא מוסרי. עכשיו, מה זה קשור לאלוקים או יש אלוקים? מה? ונניח שאין אלוקים. אז לכן מותר לך לדרוך על החבר שלך? לכן מותר לך לגזול? מה זה קשור? הסיפור פה אחר לגמרי. הסיפור פה אחר לגמרי. זה בכלל לא בא מתוך אידיאולוגיה. תראו את ה... אני מדלג טיפה ל... בעמוד השני. מה? תראו בסוף הקטע השני, תחילת הקטע השלישי. בסדר, זה מחולק ככה לקטעים. השורה הקטנה שמודפסת מתחת תהיה החלוקה לקטעים. סוף הקטע השני. הנבל. לא, מה עשיתי? לא, אני אתחיל מהקטע השלישי. כל מקום, בסדר, יש לכם? תחילת הקטע השלישי. באמצע השורה שם. כל מקום שהשכל לא נשתעבד עדיין כולו לתאווה. אם השכל עדיין לא לגמרי עבד של התאוות החומריות, ימצא האדם את הדרך אל השם. שכן אין כופרים בהשם על שהוא סמוי מן העין, ולא ישיגו משיגי הגוף בראייה חושית כי אם במחשבה. הסיבה שבגללה אנשים כופרים בהשם, זה לא בגלל שלא רואים אותו. לא בגלל שלא רואים אותו. אנחנו טועים לחשוב שזה בגלל זה. הרב הירש אומר, זה לא בגלל זה. אלא על שום בגלל שדעת השם אינה נוחה לתאוות היצר. ועל כן לא ימצא השכל את השם עוד, כי אינו מחפש אחריו כלל. הסיבה שכופרים בהשם זה כי זה לא נוח. זה לא נוח. בגלל שאם יש ריבונו של עולם, אז זה אומר שאני לא יכול לעשות כל מה שאני רוצה. וזאת הבעיה הכי גדולה. אני חושב שסיפרתי לכם פעם שהיה לנו, כשהייתי עוד בכיתה י' אז הדרכתי בתנועת נוער בתל אביב. ובקיץ יש להם, אולי עדיין יש להם את זה, מה שנקרא ערב תנועות הנוער. מגיעים מדריכים מכל תנועות הנוער, ובהתחלה ככה מדברים דיבורים חופשיים ככה ביניהם, ואחרי זה יש איזו הופעה או משהו כזה. והיינו שם, היינו שם כמה חבר'ה מהסניף שלנו, והיה שם איזשהו בחורצ'יק מדריך בשומר הצעיר. וטוב, התחלנו לדבר בינינו, ואתם יודעים, חבר'ה תיכוניסטים מתחילים לדבר, אז ברור שמתחילים לדבר על מי ברא את העולם, כן ברא, לא ברא, קיצור, מה שמדברים. והוא התחיל את הזה, התחיל את העסק בזה שהוא אומר, אני לא מבין, זה שטויות, מישהו ברא את העולם, מה פתאום? טוב, אז התחלנו להגיד לו, משל של רבנו בחיי, הכי פשוט, עם ספר שככה מישהו בטעות שפך את הדיו, והדיו הסתדר בדיוק בצורה של אותיות ומילים ומשפטים והכל, ואז הכל היה מסודר. אז ככה אומר רבנו בחיי, מי שטוען שהעולם נברא במקרה ואין איזה... טוב, קיצור, אנחנו מדברים, ואז אחרי שאנחנו מתווכחים, אז הוא אומר, טוב, אני מוכן לקבל את זה שיש ריבון לעולם, שיש מישהו שברא אותו, אבל אני לא מבין מה זה מחייב אותי. אמרנו לו, אוקיי, עכשיו שלב ב', זאת אומרת, אני צריך ללכת. עכשיו אני אומר, אופה, אני לא שופט אותו, אני לא מאשים אותו, זה לא... בסדר, זה באמת לא פשוט, זה מפחיד. מה? נכון, זה מאוד מאוד מפחיד. מה? בטח, ברור, 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 אין ספק. אבל מה שבעצם הרב הירש בא להגיד כאן, זה שהכפירה בריבונו של עולם, והוא לא מדבר פה על יהודים דרך אגב, הוא מדבר על הגויים. הכפירה בריבונו של עולם לא באה מתוך הסתכלות ישרה אידיאולוגית. לא משם זה בא. למרות שהיו הפילוסופים, היו תפיסות פילוסופיות שטענו את מה שהם טענו, אבל כשאנחנו מדברים על הכפירה אל רוב העולם, לא זאת הסיבה. לא זאת הסיבה. אלא מה הסיבה, הוא אומר? אומר, הסיבה היא על שום שדעת השם אינה נוכל לתאוות היצר, ועל כן לא ימצא השכל את השם עוד, כי אינו מחפש אחריו כלל. הוא בכלל לא מחפש את השם, אז למה שימצא אותו? אומר הרב הירש שלו, לאמיתו של דבר, הרי באמת כל מה שהאדם יודע או מתיימר לדעת, הרי הוא דווקא הבלתי נראה. הדבר המהווה את יסוד כל המוכר בחוש. הדבר הבלתי נתפס בחושים, הלמד מן ההיגיון. הכוחות, החוקים, אותם שואף המדע ללמוד מן התופעות, הלא אינם שייכים לתחום התחושה, הלא גם הם סמויים מן העין, בדומה לאלוקות, וכל ודאותם, כל כוח שיכנועם, אינו אלא בתחום המחשבה. זאת אומרת, כל חוקי המדע שעליהם אנחנו מדברים, כן? החוקים של, 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 של ניוטון, או, 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 או כל השדות המגנטיים שעליהם אנחנו מדברים, אנחנו רואים איזה משהו? בעיניים אתה לא רואה שום דבר. אתה לא רואה. מישהו מעז לכפור בזה? מישהו אומר שבגלל שאני לא רואה את זה בעיניים, זה לא אמיתי? זה הרי הדבר הכי טיפשי שיש. כולנו יודעים שאנחנו לא רואים כמעט כלום ממה שהולך פה בעולם. אדרבה, דווקא הדברים הכי יסודיים, דווקא אותם אנחנו לא רואים. שמעתם שמצאו את החלקיק האלוקי? מצאתם? שמעתם על זה? חלקיק X במאיץ טרוני בשוויץ. מצאו אותו. אומרים שזה החלקיק שממנו הכל התחיל. אומרים חלקיק, לא יודע. כן, אוקיי, הנה, יש פה מדענים. בקיצור, אז החלקיק הזה, וחיפשו אותו, חיפשו אותו שנים, שנים על גבי שנים חיפשו אותו, כי ידעו שיש משהו שאנחנו לא רואים אותו, ושהוא עומד מאחורי זה. וזה לא שהצליחו לראות אותו, זה לא שראו אותו, הכוונה היא שעשו מדידות, נכון? אני אומר נכון? כן? עשו מדידות, ולפי המדידות יצא שחייב להיות שיש שם איזשהו חלקיק שפועל. אז הנה אומר הרב הירש, תראה, דברים שאף אחד לא רואה, וכולם מסכימים עליהם. אז למה על ריבונו של עולם כולם מתווכחים, וכולם באים עם הטענה הטיפשית הזאת, אבל אני לא רואה אותו? למה? אומר, הסיבה לזה היא פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. זה לא נוח. זה הכל. כי אם יש אלוקים, זה אומר
ש...
זה מחייב. בדיוק. והוא אומר אפילו יותר מזה. הוא אומר... מה? אז זה משפט של יקי.
לענות כזאת תשובה, להגיד. זה כל כך מתאים לו להגיד כזה דבר.
בסדר, לפעמים יקים גם צודקים. הוא אומר עוד יותר מזה. הוא אומר, אילו היו ההשערות על כוחות העולם וחוקיו החומריים, רעיונות בלתי נוחים, כמודעת השם וחוק מוסרו, אם היה משהו מחייב בחוקי המדע, אם זה היה אומר שאתה צריך לחיות עכשיו אחרת, כי אז היה עולמם של בעלי התאווה כופר גם בהם. כן, אז גם חוקי המדע הם היו מתווכחים. היו אומרים שגם זה לא נכון. מה?
שאתם מדברים על global warming וכזה, אז חייבים לעשות ככה וככה,
נכון, נכון.
אין global warming, יש כל מיני ביקושים.
נכון, נכון, נכון. למרות שגיסי טוען שזה באמת לא... שבאמת זה לא נכון. אבל בואי נאמר, על כל מיני דברים, על כל מיני דברים ש... הנה, כשאנחנו מדברים על סוג של אוכל, שאדם אוכל והוא מזיק לו, או על אישון, על סיגריות, כבר היום זה כתוב במפורש. ועם כל זה, אנשים נשארים איפה שהם. נשארים איפה שהם. שטויות, שטויות, שטויות. קיצור, הלאה. מה?
לי לא יקרה.
נכון, נכון. זה הכוונה. זה הכוונה, אמר נבל בליבו, אמר נבל בליבו, אין אלוקים. השחיתו, התאיבו עלילה, אין עושה טוב. הלאה. ממשיך הרב הירש ואומר, אני לא אקרא את זה מבפנים, השם משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוקים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השחתה מוסרית, שהחברה כולה פשוט מתעייפת, ומה שמוביל אותה זה לא השכל, אלא הרצונות החומריים, הלב, ולא יותר מזה, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל לראות האם יש עדיין מישהו שהוא כן נמצא מעל. יש מישהו שהוא משכיל דורש את אלוקים. משכיל זאת אומרת מישהו שהשכל שלו מוביל אותו. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מישהו מאמין. הקדוש ברוך הוא מחפש מה?
קצת נוח,
קצת אברהם אבינו, קצת, לא משנה. מישהו כזה שהשכל הוא זה שמוביל אותו. כי החברה מסביב היא כולה שקועה בתוך החומר. ומה קורה? הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הכל מקולקל, אין עושה טוב גם אחד. והרב הירש מדגיש, יש לפעמים מעשים טובים, אבל זה לא בגלל שמישהו עושה את זה, כי זה נכון לעשות את זה. לפעמים במקרה יוצא משהו טוב, אבל בעצם כולם שקועים בתוך התאוות שלהם. אבל פה אומר הרב הירש, יש את הנקודה אולי החשובה ביותר. הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. תראו מה שאומר פה הרב הירש בקטע הרביעי. בשורה השנייה, אתם רואים? כל אחד מהם מושחת. וביחוסיהם ההדדיים נעשה כל אחד כללה לחברו. נאלך, הכוונה היא כללה. אין השם צריך להעניש חברה כזו. כל אחד מהם הוא ממילא העונש לחברו. ועצם גילויי הניוון, שהם תוצאה של חיי חברה שכחת אלוקים זו, מן הדין שיהיה בהם כדי להרתיע מדרך הרעה ולהחזיר ליישוב הדעת את אלה שעדיין לא פג לגמרי כוח השיקול הנבון שלהם. אומר הרב הירש, חברה שכזאת, שכולם מנסים ללכת לפי מה שנוח, וכולם לא מובילים את עצמם על ידי השכל שלהם, חברה כזאת היא העונש של עצמה. אלה אנשים שאתה לא צריך אפילו להעניש אותם. אתה לא צריך להעניש אותם. נראה אותך שכן של אדם כזה. נראה אותך. זה העונש הכי גדול שרק יש. ואת זה הוא מוצא בתוך הלשון של הפסוק. הכל שר יחדיו נאלך. נאלך הוא אומר מלשון כללה, או כמו שפרשנו שזה מסריח. אתה חי במקום שלא טוב לחיות בו. פשוט לא טוב לחיות בו. ואז בעצם לא צריך אפילו להעניש. הקדוש ברוך הוא לא צריך להפעיל שום עונש חיצוני. זה בעצמו העונש. הוא ממשיך ואומר, הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי, אכלו לחם, השם לא קראו. כלומר, עכשיו בא דוד המלך ופונה אל אותה קבוצה של גויים, אל אותה חברה, ואומר להם, אתם, בזמן שאתם הולכים אחרי הלב שלכם, אחרי איך שאתם נראים, אתם שמתם לב שיש איזושהי קבוצה שמתנהגת אחרת לגמרי? יש קבוצה כזאת שמתנהגת אחרת לגמרי? שהקבוצה הזאת היא עמי. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי. עם ישראל. הם אלה שמתנהגים בדיוק ההפך. כן, חז"ל עושים את ההשוואה בין הבית של אברהם אבינו מצד אחד לסדום מהצד השני. כן, הניגודיות שבין שניהם, וזה ממש, זה בדיוק זה. בדיוק זה. נראה אותך חי יום אחד בסדום. יום אחד בסדום, איך אתה מרגיש? ואז כשמסתכלים לאוהל של אברהם אבינו ורואים עד כמה שזה הפוך, העיניים יוצאות מקנאה. העיניים יוצאות מקנאה, תראה איך הבית הזה נראה. אז אומר דוד המלך, אתם שמתם לב שיש כזאת קבוצה? מה אתם עושים עם הקבוצה הזאת? איך אתם מתייחסים לקבוצה הזאת שנקראת עם ישראל? איך הם מתייחסים? אוכלי עמי. אוכלי עמי, לא סתם, אוכלים אותם. זה לא שמכבדים את עם ישראל, הפוך, אוכלים אותם. מתייחסים אליהם בתור אלה שהם הפקר, שאפשר להטיל עליהם מיסים, להרוג אותם כל דור עם הצרות שעשה לעם ישראל, בגלל שהיהודי זה תמיד מישהו שאפשר להתעלל בו, בגלל שהוא תמיד זה ש... שלא יכול להגן על עצמו, כן, הוא זה שעומד ומתפלל, הוא זה שככה מאוד מאוד זהיר ולא זה, אז אפשר לעשות איתם מה שרוצים.
זה מיוחד מילה לאחור, כי זה נשמע זה מילה של התאווה,
נכון, נכון, זה מילה של תאווה, נכון, 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 נכון. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי, אכלו לחם, השם לא קראו. פה אומר הרב הירש, אכלו לחם, הכוונה היא, זה כמו שכתוב בכמה מקומות בתנך, לגבי סעודה. סעודה נקראת לחם. סעודה נקראת לחם, ויש את הקרואים לסעודה, את מי מזמינים ואת מי לא מזמינים. ומה שאומר, מה שדוד המלך לפי הרב הירש זה, אתם אוכלים, עושים סעודה גדולה, אבל יש מישהו אחד שלא הזמנתם לסעודה. את מי, למי לא קראתם? להשם לא קראתם. זאת אומרת, אתם מסתכלים על העולם, אתם חיים בתוך עולם כזה שאין אלוקים. אפשר לעשות מה שרוצים. ואותם אלה שכן חיים לפי יש אלוקים, אתם אוכלים אותם. אז כשאתם אוכלים אותם, אתם בעצם אתם מתעלמים מריבונו של עולם, וכאילו אתם אוכלים בסעודה, ולא מזמינים את הקדוש ברוך הוא. לא מזמינים אותו לשם. אבל מה כן? יש מקום שבו אתם תתקלו. גם אם אתם לא תרצו, אתם תתקלו בריבונו של עולם. שם פחדו פחד, כי אלוקים בדור צדיק. שם פחדו פחד, כי אלוקים בדור צדיק, הכוונה היא, כמה שאתם מנסים להתעלם מריבונו של עולם, לא תהיה לכם ברירה, אתם תפגשו אותו. איפה תפגשו אותו? איפה תפגשו אותו?
בפחד.
מה?
בפחד.
באיזה פחד?
Because there's no atheists in a foxhole, like we say, כמו שאומרים.
לבנתי?
כשיש מישהו שבמצב של פחד מאוד מאוד נורא ומדוז, כמו מוות, או מה זה כשזה קרוב, אז אין אף אחד שלא מבין בהשם בדרך.
יפה. יפה, יפה. זה מעניין, הוא לא הולך בכיוון הזה, הוא דווקא לא הולך לכיוון הזה.
בעולם הבא.
מה? לא, 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 הוא מדבר פה. לא, הוא מדבר פה, הוא מדבר פה, רק שנייה אחת.
שם.
מה?
מה זה שם?
לא הבנתי? מה זה שם פחדו? כן. הנה, בואו נראה את זה. כן. תסתכלו בעמוד האחרון. שם פחדו. אז למדו ליראה את הכוח הבלתי נראה. את ריבונו של עולם, כי אלוקים בדור צדיק. צדיק הוא היפוכו הגמור של נבל, בדיוק ההפך מנבל. הנבל כיפח את כוחו המוסרי החופשי בהשתעבדותו לתאוות היצר. הצדיק מעמיד עצמו את כל מחשבותיו וחפצו הרצונות שלו בשירות השם מתוך מרץ מוסרי חופשי. צדיק הוא איש החובה. ועכשיו אני טיפה דילגתי שם בקטע השני. הרב הירש אומר שמה ככה, בשורה הראשונה מהקטע השני. אם העם חסר הכוח והמגן, אשר אין לו אלא אלוקיו ושמיעתו בקולו, אם עם זה הוא היחידי היוצא עטור ניצחון, מנצח, מכל ניסיונות ההשמדה של מאות השנים מלאות האלימות, הרי עתידה האנושות שאינה רואה את השמות בשום מקום, על שום שמראות הגבורה והרוממות הארצית שימאו את עיניה, למצוא אותו בתולדות ישראל. כלומר, מה הכוונה? בעצם הוא אומר ככה, אתם הרי מנסים לאכול, נכון? פועלי אבן, אוכלי עמי, מנסים לאכול את עם ישראל. אבל מה קורה? אתם מנסים לאכול, ומנסים לאכול, ומנסים לאכול, ולא מצליחים. לא מצליחים. במשך יותר מ-2000 שנה, מנסים לאכול את עם ישראל, והעם היחיד שמחזיק מעמד, העם היחיד שמחזיק מעמד, זה עם ישראל. שם אתם תפגשו את אלוקים. אתם מנסים בעצם למחוק את אלוקים כל הזמן, ואת אותם אלה שמייצגים את אלוקים, כן? וזה לא משנה אם הוא דתי, חילוני, חרדי, אשכנזי, ספרדי, זה לא משנה. מי ששייך לעם הזה שנקרא עם ישראל, שמייצג את אלוקים, אתם מנסים לאכול אותם. אבל במשך כל השנים האלה, לא הצלחתם. פשוט לא הצלחתם. מה הדבר הזה גורם? הדבר הזה גורם לזה שאתם בעל כורחכם, שם אתם תפגשו את אלוקים. זה מה שאומר במזמור. שם פחדו פחד כי אלוקים בדור צדיק. ואז אומר הרב הירש, המזמור מסיים ואומר, עצת עני תבישו כי השם מחסהו. עצת עני תבישו כי השם מחסהו. אתם מזלזלים בעם ישראל. על זה שהם חוסים בהשם, על זה שהם בוטחים בהשם. מי ייתן מציון ישועת ישראל? מאיפה אתם חושבים שהגיע ישועה לעם ישראל? איך זה הגיע לעם ישראל? בשוב השם שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל. בעצם מה שדוד המלך אומר פה, אתם מזלזלים בעם ישראל, ניסיתם להשמיד אותם במשך כל השנים, אז איך אתם חושבים שהישועה הגיעה לעם ישראל? איך זה הגיע? איך מציון מגיעה ישועה לעם ישראל? התשובה היא, בשוב השם שבות עמו. בגלל שהקדוש ברוך הוא כן נמצא. בואו נסכם רגע, נראה את המבנה כולו, ואז נגיע לנקודה שאני רוצה להגיע לה פה במזמור הזה. בעצם, המזמור מדבר על חברה. חברה כוללת בעולם. חברה כוללת שנקראת נבל, ככה הרב הירש מסביר, אנחנו לא, לפי הרבי שאנחנו לא מדברים פה דווקא על נבל ספציפי, אנחנו מדברים על חברה, על מצב חברתי של שהכל נובל, האידיאלים נובלים, הכל לזה, ואז חומניות, כסף ותאוות, וזה מה שקובע. וברגע שזה הכיוון, אז כל משהו שקשור לאלוקים כבר נהיה לא נוח. זה לא נוח, זה ביל. ואז מה עושים? אז מנסים למחוק אותו. אמר נבל בליבו, אין אלוקים. ברגע שאין אלוקים, אז מלא אני משתחרר, אני משתחרר מכל ההגבלות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. השחיתו, התאיבו, עלילה, וכו' 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 וכו', כל מה שעושים. אותה קבוצה שנקראת עם ישראל, שהם כן הולכים לפי רצון השם, הקבוצה הזאת מנסים לאכול אותה, מנסים להשמיד אותה במשך כל הדורות. אבל מעצם העובדה שהזמן עובר וזה פשוט לא הולך, אז אין ברירה. יש אלוקים. יש אלוקים. ואז בעצם אומר המזמור, אז מי שאתם זלזלתם בו כל הזמן על זה שהוא אמר יש אלוקים, תראו שזאת הייתה טעות נורא. זה לא נכון. הרי הוא זה שקיבל את הישועה שלו. הוא זה שהחזיק מעמד כל השנים. את זה הרב הירש כותב עוד לפני שהוקמה מדינת ישראל. זאת אומרת, כן? היום אנחנו ודאי יכולים להגיד את זה. מי ייתן מציון ישועת ישראל? ושוב השם שבות עמו. הנה, אנחנו פה. אנחנו פה. אבל מה אני רוצה להגיד פה? נדמה לי הנקודה של המזמור פה היא שהאמת מתבררת מתוך עצמה. האמת מתבררת מתוך עצמה. יש פה תהליך של לא מאות שנים, אלפי שנים, שאותו נבל מנסה למחוק את אלוקים. וכשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה של אלפי שנים, אתה מבין שזה לא הולך. אתה מבין שזה לא הולך, כי האמת צומחת, האמת יוצאת לאור, הוא לא יכול לעשות את זה. ופה בעצם נמצאת התשובה הכי חזקה לאמירה של אמר נבל בליבו אין אלוקים. אז מה עושים? אז אנחנו באופן אוטומטי מתפללים, ריבונו של עולם, אז תעשה משהו. תעשה משהו. עומד נבוכדנצר מחריב את בית המקדש. עומד טיטוס מחריב את בית המקדש. אז מה צריך לעשות בכזה מצב? מה צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא צריך לקרוע את השמיים ולעשות משהו ולהניש אותם. שידעו, שיבינו מה זה. אומר המזמור, לא, 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 רק קצת סבלנות. קצת. 2000 שנה זה די הרבה סבלנות. אבל בעצם, המציאות בעצמה היא העונש הגדול ביותר שלהם. המציאות בעצמה, בגלל ש מי שחי בתפיסה של שקר, בסוף יגלה שזה שקר. ומי שחי בתפיסה של אמת, בסוף זה יתגלה לכולם שזאת אמת. זה התהליך שקורה פה. אז להעניש את אותם אלה שהם נבלים, שהם הולכים מהזה, לא צריך להעניש אותם. עצמם לא צריך להעניש אותם. הם העונש של עצמם. כן, כולו שר יחדיו נאלחו. הם העונש של עצמם. זה שהם חיים, אנשים שחיים בתוך שקר כזה, בתוך כללה שכזאת, זה העונש שלהם בעצמם. נשמע משכנע? קצת לא משכנע. מה? לא משכנע. למה זה לא משכנע אותנו? למה זה לא משכנע אותנו? כי אין לנו סבלנות. אין לנו סבלנות. אנחנו רוצים לראות את התוצאה כאן ועכשיו. אבל ברגע שאנחנו מדברים על תהליך, תהליך שהעולם כולו צועד אליו לקראת התיקון השלם שלו, בתהליך הזה אתה לא יכול לפתור את זה עם זבנג וגמרנו. לתת אקמול וזהו. לא, זה לא זה. יש פה משהו מאוד 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 יסודי שצריך להתברר פה בעולם. והדבר היסודי הזה הוא מה אמת ומה שקר. ודבר שכזה מתברר על ידי שאותם אנשי שקר הם טובעים בבוץ של עצמם ומגלים שהאמת היא אמת ולא יעזור שום דבר. זה התהליך. ברור? זה התהליך. זה התיקון כולו. עכשיו, בואו נחזור בחזרה. מה? נכון? בדיוק. נכון? לא, 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 נכון! זה בדיוק העניין.
קצת מסכנים יותר מאיבול, קצת.
אבל אחרי אתה לא מעניש אותם בעצם. אין עניין של אתם, הקדוש הוא מעניש אותם. הם צריכים לגלות את האמת.
יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שלתוך הקבוצה הזאת נכנסים גם הרבה מנובלים, הרבה רשעים שהיו שם. מה שבעצם המזמור בא להגיד זה שזה לא בא מתוך אידיאולוגיה, זה בא מתוך עייפות. האידיאולוגיה באה בתור תירוץ. מהבחינה הזאת הם מסכנים, זה נכון.
אפילו שהם טורפים את עם ישראל, זה נשמע יותר ממה שלמדנו, קצת להזיז אותם לצד או החוצה או להרוס אותם כדי שאפשר להמשיך עם התאוות, שלא יהיה שם איזשהו אור שהדליק להם מהצד, יותר מי כי אנחנו רוצים להרוס.
לא, זה נכון, זה נכון. במיוחד שאני מדברת על חברה שלמה. כמה אנשים רשעים, רשעים, רשעים יש. זה לא זה העניין. לא נוח להם, זה מפריע להם. זה פשוט מפריע להם. אז הדרך בשביל לברר אצלם את האמת היא זאת. עכשיו, האנשים האלה יכולים לעשות דברים נוראיים בגלל זה. כי אם יש יהודי באיזשהו מקום, והיהודי הזה מזכיר להם, אתה לא בסדר, אפילו שהיהודי לא אמר כלום. אבל בזה שהוא, בצורת החיים שלו, הוא מזכיר להם שהם לא בסדר, אז הם מנסו להילחם בו. זה הסיפור שהיה אצל תיבת נוח. אותם אנשים בדורו של נוח באו ואמרו, אנחנו לא ניתן לו להיכנס לתיבה, אנחנו נשבור אותו, נשבור את התיבה, נהרוג אותו. מה? טוב, וכולי. נכון, נכון, אז זה התהליך. אומר פה הרביר שאתה יודע מה הכוונה למנצח על מחלת? הכי פשוט שרק אפשר. מה זה מחלת? מחלה, סיקנס. מחלת, איזה מחלה? איזה מחלה?
המחלה
הזאת, כשאתה לא רואה את ה... המחלה, 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 המחלה זה כשהכל חולה, כל נובל, כל נופל, ככה זה נראה, למנצח על מחלה, אתה לא צריך להגיד יותר מזה שום דבר. אנחנו מדברים על זה שהעולם חולה. וכשהעולם חולה הוא צריך להבריא, אז יש פה תהליך שלם עד שהעולם הזה יבריא. והתהליך הזה זה תהליך שמתברר מעצמו. זאת בעצם הנקודה. עכשיו, אם זה ככה, בואו נחזור בחזרה למה שרשי אומר. אמרתי שזה היסוד לפירושים האחרים, אני חושב שזה יסביר לנו גם את מה שלמדנו ברשי. המזמור האחד דיבר על בית המקדש הראשון, המזמור השני דיבר על בית המקדש השני. אני רוצה דווקא להתמקד בבית המקדש השני, בסיפור עם טיטוס. טיטוס נכנס לבית קודשי הקודשים ועושה את מה שהוא עושה, והוא חושב שהוא חלילה הרג את ריבונו של עולם. ואז מה עושה ריבונו של עולם? מה עושה? כלום. מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים. שומע חרפתו ושותק. אנחנו היינו מצפים. למען השם? תעשה משהו, תהרוג אותו. איך יכול להיות? איך קורה כזה מין דבר? ריבונו של עולם שותק. למה ריבונו של עולם שותק? למה הוא שותק? ריבונו של עולם שותק בגלל שעכשיו ההנהגה היא אחרת. עכשיו צורת ההנהגה היא שהדברים צריכים להתברר מתוך עצמם. ואיפה רואים שהדברים התבררו מתוך עצמם? תראו גמרא במסכת יומא, בסוף, במקור ת'. הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? למה קוראים להם ככה? מה זה כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. לא שהם החזירו את ש"ס לכנסת, אלא החזירו עטרה ליושנה. מה היה עטרה? את הכתר, החזירו אותו למה שהיה בהתחלה. עת המשה, בא משה רבנו, אמר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. כך משה רבנו, שיבח הקדוש ברוך הוא. עת הירמיה, בא ירמיה ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נוראותיו. לא אמר נורא. ירמיהו הנביא בסוף בחורבן בית המקדש הראשון אומר איך אפשר להגיד הנורא, הרי הגויים נבוכדנצר שם משתולל בתוך בית המקדש ומחריב אותו, איפה נורא אותיו? אתה דניאל אמר נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו, הרי זה היה בגלות בבל, לא אמר גיבור. עתו אינו ואמרו, באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, עד הרבה זוהי גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואלו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. מה בעצם אומרים אנשי כנסת הגדולה? עד אנשי כנסת הגדולה חשבו שגיבור ונורא זה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה באופן אקטיבי, ועושה משהו, משהו שזה קורע את ים סוף, אני יודע, נותן 10 מכות למצרים, ככה אתה יכול לראות, גיבור, נורא. באים אנשי כנסת הגדולה ואומרים לא, לא, לא. לא. עכשיו מתחיל דבר חדש.
זה גם סוכה הנבואה.
נבואה ריאל שלום.
מה? נכון, זה חלק מהסכנה. מה זה? כן, הכוחנו באיפוק. אני כל הזמן חשבתי על זה, אני אומר לך. רק שהוא, לא משנה. בסדר. בכל אופן, אמת. בכל אופן, באים אנשי כנסת הגדולה ואומרים, לא, יש כאן התגלות אדירה של גבורה ושל נוראות. הגבורה הזאת, גבורה זה לשלוט. הגבורה זה לשלוט. זה שהקדוש ברוך הוא מצמצם ושולט, ונותן להם לעשות מה שהם רוצים, זאת הגבורה הגדולה ביותר. נגיד, מה חוכמה? נו בטח, גם בן אדם חלש יכול להגיד, אני גיבור. אני גיבור, אני נותן שירביצו לי, אז אני גיבור. זה לא העניין. ריבונו של עולם נותן להם לעשות את מה שהם עושים, כדי שמתוך מה שהם עושים יתברר שזה שקר. ריבונו של עולם משחרר, נותן להם לעבור את התהליך. בבקשה, בואו. כולו שר יחדיו נהלכו. אין בעיה. אין בעיה. תאכלו אחד את השני. תאכלו אחד את השני. כן. נכון? נכון, נכון. בדיוק. בדיוק. והוא תולה את עצמו. בדיוק. והוא תולה את עצמו. ריבונו של עולם אומר, אני משחרר. אני משחרר. אתם תעשו. אתם תתקדמו. אתם איזה. ואתם תראו בעצמכם לאיפה אתם תגיעו. ואז תשאל, אבל איפה הנוראות, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא? תסתכל, איך עם ישראל נשאר במשך כל השנים האלה. איך זה יכול להיות? כמה שמנסים להשמיד אותנו. רבי יעקב עמדין, בהקדמה שלו לסידור, כותב, בלשון של שבועה, הוא אומר, חי ראשי, אומר, הנס הזה, שאנחנו כבר יותר מאלף שנה, יותר מאלף חמש מאות שנה, מחזיקים מעמד בין כל הגויים, למרות שמנסים להשמיד אותנו, הוא אומר, בעיניי זה נס יותר גדול מיציאת מצרים. כך הוא אומר. מה אנחנו נגיד, כשאנחנו נמצאים פה, ברוך השם, במדינת ישראל? חזרנו הביתה? ואיפה כולם נמצאים? איפה הם? איפה הם? כל העמים האלה כבר אינם. זאת הנקודה. הקדוש ברוך הוא בעצם עכשיו מוביל את העולם לקראת התיקון השלם שלו. והתיקון השלם זה על ידי זה שהקדוש ברוך הוא משחרר. משחרר זה מי כמוך באילמים השם. זה מה שאומר פה המזמור. אנחנו אומרים בתפילה של ימים נוראים, הזכרנו את זה כבר פעם. וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מה הכוונה וכל הרשעה כולה כאשן תכלה? אשן זה משהו שכשאתה מסתכל עליו בפעם הראשונה זה נראה משהו איום ונורא, נכון? משהו אדיר, אדיר, אדיר. משהו... אתה מחכה כמה דקות וזה מתפוגג. זה רק אשן, זה לא... אין בזה שום דבר. כל הרשעה כולה כאשן תכלה זה בדיוק ככה. זה בלון, בלון ענק שאיים להשתלט על כל העולם כולו. תן לזה עוד קצת והבלון הזה יתפוצץ מעצמו. ככה הדברים האלה עובדים. וזאת ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מגלה פה. אז מה שעוד נשאר לנו פה להשלים. אמרנו, אותו נבל, אומר הרב הירש, זה החברה כולה, וזה גם מתאים למה שרשי אומר בשם חזל. הנבל זה טיטוס, הנבל זה נבוכדנצר, כאשר הם אלה שמובילים את החברה הזאת. הם מובילים את החברה, כשטיטוס חושב שהוא הרג את ריבונו של עולם, אז באמת תאמינו שמבחינה אידיאולוגית, אם מישהו היה מנסה לדבר איתו, הוא לא היה אומר שהוא למד וזה, והגיע למסקנה שאין אלוקים. אפשר גם לראות את זה מהגמרא בהמשך. זה לא הנקודה. זה אמר נבל בליבו. אותו נבל שהוא ברשות הלב שלו, אותו אחד שהולך אחרי מה שנוח ואחרי מה שטוב. מנסים להכחיש ולמחוק את ריבונו של עולם. ברגע שמנסים להכחיש ולמחוק, יש שתי דרכים איך להתמודד עם זה. או להתערב בצורה אקטיבית, או לתת לדברים להתגלגל מעצמם. להתערב בצורה אקטיבית, זה טוב לכאן ועכשיו. לתת לדברים להתגלגל מעצמם, זה דורש הרבה הרבה סבלנות. אבל זה התהליך שריבונו של עולם עושה.
אבל זה משהו שקורה יותר בתקופה של הסתר פנים.
מה? נכון? בדיוק. זה ההסתר פנים. זה בדיוק ההסתר פנים. זה מגיע, זה מוביל לשם. מוביל אל התיקון. לגבי שני המזמורים, בית ראשון ובית שני, פה כתוב שם הוויה, פה כתוב שם אלוקים, אומר על זה הרב הירש, יש שתי דרכים לגאולה של עם ישראל. חזל אומרים, זכו, כתוב, אני השם בעיתה אחישנה. בעיתה זה בזמנה, אחישנה זה מהר. אומרים חזל, זכו, אחישנה. לא זכו, בעיתה. זאת אומרת, אם עם ישראל יש להם זכויות, מגיע להם על פי דין, אז... אנחנו מסיימים, בסדר. אם עם ישראל מגיע להם על פי דין, אז אחישנה, אז הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה מהר. אם לא זכו על פי דין, אז יהיה בעיתה. אומר הרב הירש, אז מה זה אומר? שם אלוקים זה השם של מידת הדין. נכון? ושם הוויה זה השם של מידת הרחמים. הגאולה של אחישנה זה כשאנחנו רואים על פי מידת הדין. ואז באמת, אז באמת אלוקים משקיף. מה? לא, לא. לא. זה היה נראה הפוך, אבל זה לא. זכו, זאת אומרת, זכו על פי דין. אז בעיתה. אז אחישנה, סליחה. אם מגיע לנו על פי דין, אז אחישנה. אם לא מגיע לנו על פי דין, אז בעיתה. מתי שזה יגיע, זה יגיע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא אבא שלנו, ובסוף הקדוש ברוך הוא מוביל את הכל אל התיקון השלם שלו, אז גם מגיע לנו, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו אל הגאולה. רק זה ייקח פשוט יותר זמן. זה ייקח יותר זמן.
זה בעיתה.
זה בעיתה, נכון. נכון? אז שם אלוקים, השם של מידת הדין, זה על הגאולה של אחישנה. זה מה שכתוב במזמור נון ג'. בסדר? פה זה אחרת מרשי, אבל אני רק נותן את העניין של שינוי השמות. שם אלוקים זה השם של מידת הדין, זה כשמגיע לנו. אז זאת צורת הגאולה. מייתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוקים שבות עמו. כשמגיע לנו על פי דין. והשם, שם הוויה, השם של מידת הרחמים, זה כאשר זה בעיתה. זאת אומרת, כאשר לא מגיע לנו, אבל הקדוש ברוך הוא בתור אבא שלנו, שאוהב אותנו, מביא אותנו לתיקון השלם, אז מייתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו. אז יש את, את הישועה הזאת. אבל הצד השווה שבין שניהם, זה שאנחנו מדברים על הגאולה העתידה. אנחנו מדברים על התיקון של העתיד לבוא. והתיקון של העתיד לבוא, חייב לבוא בתהליך שהוא יסודי, איתי, דבר שבא מעצמו, שהשקר יתברר כשקר והאמת תתברר כאמת. אז אין פה פתרונות של זבנג וגמרנו, אין פתרונות של מיד. כל הסיפורים של קריאת ים סוף וקריאת הירדן וכל זה, זה טוב להתחלה. זה טוב להתחלה כשהקדוש ברוך הוא הוביל את זה. אבל עכשיו, כלומר, מה זה עכשיו? כבר יותר מ-2000 שנה, אנחנו בתהליך שהעסק צריך להתברר מעצמו, ואותם אלה שהם אנשי שקר, העונש שלהם הוא שהם יאכלו אחד את השני בשקר של עצמם. והאמת תתברר מעצמה. בעזרת השם. שם כוח.